שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בהלכות תשובה לרמב״ם, והגענו לפרק א', נדמה לי שהגענו להלכה ד' או שסיימנו? הלכה ב', הלכה ב', בסדר. הלכה ב', מדברת על מקום מאוד חם, שעיר המשתלח. שעיר המשתלח זה מקום שבו אין מיזוג, למרות שבאופן עקרוני יכול להיות, אבל לא יפעילו. שעיר המשתלח. כן, אנחנו דיברנו אם כן על מושג הכפרה. כן, כן, בדיוק. שעיר המשתלח, כיוון שדיברנו על מושג הכפרה, אנחנו לומדים על אחד מאופני הכפרה, תוריד מ-24 ל-22, הנה, או ל-20, למשל, הנה, יפה. הכפרה, זה מילוי החיסרון שהחטא עושה. למדנו שיש יחס בין התשובה לבין הכפרה, שהתשובה היא תנאי לכפרה, אבל לא הכפרה, התנאי לתשובה. כן, דיברנו על המחלוקת בין הנצרות ליהדות בנושא הזה. אמת? ובכן, בואו נראה מה קורה עם הכפרה הכללית, כן?
אם אפשר לתת דוגמאות של היום, כי לא דיברנו על זה, מה זה כפרה?
כפרה זה מילוי החיסרון שנעשה בעולם על ידי החטא. בסדר? מה הבעיה? נכון, זה חלק מהתשובה. עכשיו, אני אומר, ביחס לכפרה, יש כל מיני דירוגים. אחד מהמקומות שבהם זה מבואר כאן, זה בהלכות ב', ג' וד'. אז העצה הפשוטה היא, לפני שנכנסים לפרטי פרטים של הכפרה, ללמוד את ההלכות ב', ג' וד', וזה יהיה אפשרי אם ייתנו לי לעשות את זה. בסדר. שעיר המשתלח. לפי שהוא כפרה לכל ישראל. כהן גדול מתוודע עליו על לשון כל ישראל, שנאמר והתוודע עליו את כל העוונות בני ישראל. טוב, המשפט הזה הוא תמוה מאוד. זה המקור למה שאנחנו קוראים בסדר העבודה של יום הכיפורים. במוסף של יום הכיפורים אנחנו מזכירים את כל עבודתו של הכהן הגדול, וגם מזכירים את הוידוי שהוא היה אומר על השעיר המשתלח. והיה אומר, אנא השם, חטאו עבו פשעו עמך בית ישראל, אנא בשם, כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים, אשר חטאו ועבו ופשעו עמך בית ישראל, כתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליך. נכון? זוכרים את זה? זה אומרים במוסף של יום הכיפורים. עכשיו, למה זה תמוע? בגלל שהוידוי, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, זה לא פעולה טקסית, זאת פעולה של תשובה. אני עושה תשובה, כיוון שאני עושה תשובה, אני גם מתוודה. אז איך אני יכול לשלוח מישהו אחר שיתוודה במקומי? כן, הוא מתוודה בשביל כל ישראל. תודה רבה, שישראל יתוודו. כן, זה כמו שמישהו יגיד, תשמע, היום אין לי כוח לאהוב את רעי. אמנם התורה אמרה, ואהבת לרעך, אבל קשה לי היום. אתה יכול בבקשה לעשות את זה במקומי? תאהב אותו במקומי? אי אפשר, נכון? או כמו שאדם לא יכול להגיד, תעשה תשובה במקומי. אז גם וידוי לכאורה לא יכול להיות במקום מישהו אחר. לכן כל הביטוי הזה בכלל שיש וידוי בשם כלל ישראל, הדבר הזה הוא ממש לא מובן. כן. כן. לא הבנתי מה השאלה. זה דברים שכתובים בתורה, לא צריך בשביל זה סוף בית שני. יש לך גם בית... מה? אין דבר שהגמרא לומדת משם שלא כתוב בתורה. אין, פשוט. יענה ענה כבודו במסכת יומה, תראה איך כל דבר כתוב בתורה שם. חוץ מקריאת התורה אולי, כן, אולי. אבל מה? זה אתה יכול לשנות, אתה יכול לעשות הגרלות אחרות וכדומה. מדבר על הדינים פשוט, שעיר המשתלח, זה כתוב בתורה. כן, אז אני לא מבין, וכתוב, התוודע עליו את כל העוונות בני ישראל, זה פסוק בתורה, זה לא בית שני. פסוק בתורה, אז אני רוצה להבין את הדבר הזה, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, אתה אומר שכיוון שזה כתוב בתורה, זה אמת, נכון? זה מה שאתה אומר.
לא, בגלל שזה בתורה, זה קיבל כוח אלוקים,
אותו רגע לעשות. זה עוד לא מסביר לי כלום, כי הרי יש לנו כלל גדול, לא בגלל שדבר הוא כתוב הוא אמת, אלא בגלל שהוא אמת, כתבו אותו, נכון? אז אתה מציע שזה יהיה נס, כלומר טריק. אז זה ממש, במילים אחרות, תפיסה פגנית של התשובה. זאת אומרת, אתה אומר, אני לא יודע איך זה עובד, אבל יש איזה טריק, זה מגיה, הרי פוטר וכדומה, לא מקובל עליי. כן? במיוחד שלפני כן למדנו שהוידוי הוא חלק מהתשובה. התשובה לשאלה היא פשוטה מאוד. הכהן הגדול הוא לא מישהו אחר, הוא אני. כן, הוא אתה גם. הוא כולנו, זאת אומרת, אני אסביר למה הכוונה. אנחנו היום חיים את עצמנו בצורה מאוד שונה מאשר בזמן העתיק. בימינו כל אחד מאיתנו מרגיש קודם כל שיש לו אני. יש לי אני שלי, יש לך אני שלך, נכון? יש לך אני שלך גם, גם לך יש אני. כל אחד מאיתנו יש לו אני, מי שלא. אבל יחד עם זה שיש לנו אני, יש לנו גם מערכת יחסים קולקטיבית, קשרים בינינו. אבל הקשרים זה בא אחר כך. יש קודם כל אני, אחר כך הקשר שלי אליך. כלומר, הישות הקולקטיבית מורגשת פחות מהישות האינדיבידואלית. בימי בית ראשון במיוחד, בתקופת התנ״ך, הדברים היו בדיוק הפוך. האדם חש את עצמו קודם כל כהופעה של המכלול, הופעה של הכלל. באופן מזדמן הוא גם חש שיש לו אני פרטי. למשל, כשהתורה רוצה לאיים בעונש החמור ביותר שיש על עבירה, היא אומרת, אם אתה תעשה ככה, אתה תהפוך לאינדיבידואל. ונחרטה, נפש האם מהמאה. אתה הופך להיות תא בודד. לא, רק זה לא. כן? בימינו זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. כולם רוצים להיות חיי וקרת. כולם רוצים שיתנו להם את האינדיבידואליות שלהם. תן לי אני להיות אני. אחר כך הקשר שלי איתך זה בונוס. זאת אומרת, ההוויה הקולקטיבית היא העיקר. עכשיו, בתוך ההוויה הקולקטיבית הזאת מורגש הכהן הגדול בתור האיבר המרכזי. בדיוק כמו שכאשר אני, למשל, גנבתי ביד, שמשתי ביד כדי לגנוב, אני מתוודא לשד. 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 שלא פייר. כלומר, יכול הלשון לומר שהיד תתוודא. אני לא עשיתי כלום. התשובה היא שזה לא היד שגנבה ולא הלשון שמתוודה. זה האני שלי שגנב והאני שלי שמתוודה. משתמש בכלי הזה בשביל להתוודות, בכלי הזה כדי לגנוב. במילים אחרות, הכהן הגדול הוא הכלי, כלי הביטוי, הוא הפה של כל ישראל. אבל בעצם כולנו חשים שהוא אנחנו, או נגיד אחרת, בשעה שהכהן מתוודה, מתרחש משהו בי. אומרים לי, ראה, מה קרה לך עכשיו? אתה נראה אחרת מאשר בתחילת הצום. נכון, עכשיו הכל נתוודה. כן, מה אתה אומר?
שתי שאלות. אחד, מה זה שליח ציבור אז?
שליח ציבור זה מין רושם דק של הדבר הזה, זה מין שארית של הדבר הזה.
זה
דבר שאני,
מה זה הדבר הזה
שמדברים על החסידות,
קשור
לצדיק,
קוראים את
הדבר הזה? זאת אומרת, עד רבה. ההתקשרות היא אל הצדיק בדור הזה, בגלל שנשאר לנו רק פרט. מה שאין כן, ההתקשרות איננה אל הכהן הגדול בזמן הבית. ההתקשרות היא אל כלל ישראל. מה שהחסידים מתקשרים אל האדמו"ר, זה בגלל שכל מה שנותר בידינו היום כדבר חי, זה אדם פרטי. האדמו"ר, הרב. לעומת זה, בימי בית ראשון, הכהן הגדול הוא לא אדמו"ר. האדמו"ר זה כלל ישראל. אני מתחבר אל הכלל. ויש ביטוי של הכלל שזה הכהן. איך אפשר להתחבר אל הכלל? דרך המקדש, דרך הניצחונות של מלך ישראל בקרב, דרך זה שרוח הקודש חלה על הנביאים, דרך זה שיש גשם שמרווה את האדמה, שעץ השדה נותן פריו, כל זה זה ההתקשרות שלי אל הכלל. זה הם לא חיצוניים בכלל, הם חיים בקשר חיים אחד גדול איתנו באותם הימים. בימינו זה לא ככה. בימינו קודם כל יש החיים הפנימיים. איפה זה פוגש אותי? אתה מכיר? איפה זה פוגש אותך? כן, זה היום, כן? אבל פעם זה לא היה ככה. איפה זה פוגש אותנו? לכן אמרו, היו אומרים בימי בית ראשון, דבר פשוט מאוד. האבות אכלו בוסר, שיני בנים תקהנה, לא כקושיה, כאמירה מובנת מלאה. עד שהגיע יחזקאל הנביא בתקופת הגלות, כשאז נשבר הכלי הלאומי, ואז כל אחד שואל את זה, היי, מה אני עשיתי? אומר הנביא יחזקאל, בן לא יישא באבון האב. חידוש, לא ידעו. בסדר? הוא פשוט מתוודע אליה. זאת אומרת, ההשגחה העליונה אולי אפילו השתנתה בעקבות זה. זאת אומרת, בעקבות הגלות, אופני הפעולה של השגחה בעולם השתנו. ולכן, בזמן בית ראשון, במיוחד, גם במידת מה בבית שני, הוידוי של הכהן הגדול הוא וידוי קולקטיבי, כי הוא באמת הוידוי שלי, זה הוידוי האמיתי. הוידוי הפרטי שלי זה משהו משני, אפשר לומר. זה קצת שונה מהתפיסה שלנו היום את עצמנו. בסדר? כן, זאת אומרת, מצד שייכותי אל הכלל. לכן גם יום הכיפורים של ימי הבית היה משהו, יום שמח כזה. כן, מי שעבד קשה, זה הכהן. כל האחרים עשו מה בראש שלהם. כן. אז נצטרך לדבר על זה. בסדר, אז כדי שנוכל לענות על השאלה שלך, אנחנו צריכים להתקדם ברמב״ם, ואז ייתכן שמתוך ביאור הדברים של הרמב״ם עצמו, תהיה לנו תשובה על כל שאלותיך. זו דרך פשוט להתקדם. פשוט, הלאה. אני כן אומר לנו הרמב״ם, שעיר המשתלח, מה קרה? שעיר המשתלח מחפר על כל עבירות אמרתם שמה? כן, שעיר המשתלח מחפר על כל עבירות שבתורה. הקלות והחמורות. בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה. בין שהודע לו, בין שלא הודע לו. הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. כלומר, זה התנאי שדיברנו עליו מקודם, צריך לעשות תשובה, ואז השעיר המשתלח מכפר על הכל, בין הקלות ובין החמורות. יפה. בין בזדון, בין בשוגג. כן. לכולם. לי ולך. ממילא גם... זאת שאלה, מה יקרה אם הוא לא ירצה להצטרף? בואו נבדוק. בסדר? ומהן הקלות ומהן החמורות? דיברנו על קל וחמור. אז צריך הגדרה לזה. החמורות... סליחה, אני דילגתי על שורה. השורה הזאת היא דווקא חשובה. אבל אם לא עשה תשובה, הוא נשאר ברשעו. אין השעיר מכפר לו, אלא על הקלות. אז נשאלת השאלה המוסרית פה, שאלה קשה מאוד. קלות, מה פתאום שזה יתכפר לו? הוא נשאר בראשו. נכון, חמורות, לא מתכפר. זה אני מסכים. מבחינה מוסרית אני שקט, אבל הקלות? מובנת השאלה? בואו נראה. מה המשך? ומה הן הקלות ומה הן החמורות? החמורות הן שחייבים עליהן מיתת בית דין, או קראת. ושבועת שב ושקר, אף על פי שאין בהן קראת, הרי מן החמורות. ושאר מצוות לא תעשה. ומצוות עשה שאין בהן קראת, הן הקלות. שאלה, אכילת חמץ בפסח, קלות או חמורות? חמורות, למה? חייב קראת. אכילת חזיר? מה פתאום קראת? אז זה לא חמור, זה לא מהחמורות, זה בהגדרה של הקלות. לפי זה. כלומר, זה בהגדרה של הקלות. יוצא לפי זה, שאם אדם שאכל חמץ בפסח, עושה תשובה. מגיע יום הכיפורים, שעיר המשתלח מכפר. אבל יש אדם שבסעודה מפסקת אכל חזיר כדי שיהיה לו כוח לצום. כן? שעיר המשתלח נשלח, הוא מסודר. אמנם אם הוא הכין כבר למוצאי הצום זה כבר בעיה, כי אז הוא פותח חשבון חדש. אבל מה שהוא אכל עד עכשיו, כולל סעודה מפסקת, בסדר גמור, נכון? עבר לו. גם שתה יין נסך, כדי שלא יהיה צמא מדי. כן? ואז הוא עכשיו נרדם לכל הצום כולו. מגיע סוף הצום, התכפר לו. למה? כי הרי שעיר המשתלח מכפר על הקלות. זה מקומם, מבחינה מוסרית. מה? נכון. 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 הלאה. אז צריך לברר את הנקודה הזאת. כן, בבקשה, אדוני.
כמו שאמרת לגבי, אני לא נגיד שהוא יאכל חזיר, ואז יבוא זה לא נשמע טוב.
נכון, זה בדיוק מה שאני אמרתי. זה בדיוק מה שאני אמרתי.
זאת אומרת, אני עושה את החטאים, ואז הוא נקבע לחומר, והוא...
נכון, זה בדיוק השאלה שלי. זה בדיוק השאלה שלי. כן, מה? אז איך נפתור את זה? התשובה היא פשוטה. למה חמורות לא מתכפרות, קודם כל? מה זה עבירה חמורה? שאני חייב בקרת, או מיטה, או שבועת שבת ושקר? ברגע שאדם עשה עבירה חמורה, הוא הפריד את עצמו מגורל הכלל. כלומר, הוא אומר, אני לא מעוניין, לא רוצה להיות שייך. זה מה ששאלתם, מי שלא רוצה להיות שותף, בסדר, אתה לא רוצה, בסדר. אז השעיר המשתלח לא מכפר עליך. אבל אותו אדם שעבר עבירה קלה, נגיד, אכל חזיר בשביל לסעודה מפסקת, הוא צם עכשיו. הוא לא עובר על איסור אכילה ביום הכיפורים, שאם לא כן לא ישתתף, לא ישותף, נכון? אז אם כך, הוא מביע בזה את הרצון שלו להיות שותף לכפרה הכללית. זה סימן שהחטא שלו, הקל, הוא לא כל כך חטא. כלומר, הוא לא כל כך רוצה לעשות את החטא הזה. נכון, הוא אוכל חזיר, קשה לו להתגבר, אבל הוא היה רוצה לו לאכול בעצם. יוצא לפי זה שכאשר יום הכיפורים עובר עליו, הוא עושה שליש תשובה, רבע תשובה. וזה מה שאומר המאירי, כשהוא מביא את ההלכה הזו של הרמב"ם, אומר, שאם לא עשה תשובה, מחפר לו על הקלות, אף על פי שלא עשה תשובה גמורה. אבל תשובה חלקית בוודאי, כי הרי בשעה שהוא שולח את השעיר, אז משהו מתרחש בתוכו. אומרים לו, נו, רב אוכל חזיר שכמוך, איך אתה מרגיש היום ביום כיפורים אחרי הצהריים? הוא אומר, תשמע, משהו חל בתוכי, משהו השתנה בי. לא יודע איך להסביר לך את זה. אין בעיה, אז שלחו את השעיר. ברור. כן, בבקשה. הוא עשה משהו יותר מזעזע מזה. מי שנשבע שבועת שווא, הוא מערער את סדר העולם בכלל. כי הרי, מה זה להישבע? זה לומר, מה שאני אומר הוא אמת, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אמת. אז הוא מערער את סדר המציאות כולה, לכן כתוב שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תיסה. בסדר? כן.
בלי
הסייר, אם אדם
עשה את כל התהליך, הביא
קורבן, עשה וידוי וזה,
הוא לא חייב לחכות
לסייר
להיות לקבל
כפרה. אלא איך יתכפר? אה? תלוי, במה, אם זה חילול שבת, יביא קורבן כפרה, אם זה דבר שחייבים עליו מלכות, אז המלכות, אם זה מה... כן, יש כל מיני אופנים של כפר. אם יש סייר, אז הוא פטור מכל זה. הוא צריך לעשות את זה לפני שמגיע הסיר. הוא חטא בניסן. מה, הוא יחכה עד תשרי? לא, הוא צריך עכשיו לחפר. טוב, כן. מיזוג של מזרוך ניקיות שבתאית. וואו. יפה, יפה, כן, זה רעיון יפה. כן, רעיון יפה, בהחלט. זה מה שאפשר. טוב, ובכן רבותיי, בזאת סיימנו להיום. שלום.